today, so lead us, Oshashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי, יום שלישי, י"ג באייר, תשפ"ד, כוח לעומר, ארבעה שבועות לעומר תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף פ"ג, השתבח שמו הגדול עד. הדף שחותם את הפרק השישי במסכת בבא מציע, פרק ששמו הסוחרת האומנין, והדף שהולך מחיל אל חיל ופותח את הפרק השביעי במסכת בבא מציע, הפרק ששמו הסוחרת הפועלים. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסני, וכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים. בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעה, תדשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד על נשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב. בעד בני משפחותיהם ובעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון מפניך אדוינו אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט על נפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום שלישי, פרק סמך זין, למנצח בנגינות מזמור שיר אלוהים, יכוננו ויברכנו, יאיר פניו איתנו סלע, לדעת בארץ דרכך, וכל גויים ישועתך. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור, ולאומים בארץ ענכם סלע. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים, ויראו אותו כל אפסי הארץ. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה הריולה, אדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו וירננה דיו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצול מריתו, בואו שערה ותודה חצרותה בתהילה, עודו לו ברכו שמו. כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, והדור בדור אמונתו, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה. המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, השתא בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. הנה מגיעים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה, שבעל פה פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף פי ב' במסכת בבא מציע, ובסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, הגיע הזמן פיראון החוב ונטל בית הדין משכון עבור המלווה, ונאנס המשכון, מי הפסיד? והתשובה, המלווה, מפני שבעל חוב קונה משכון לעניין חיובי אונסין. שאלה שנייה, משכון בשעת הלוואה ועבד המשכון ואין המלווה צריך למשכון, האם המלווה חייב? התשובה, ללשון אחת בגמרא נחלקו בזה רבי אליעזר ורבי עקיבא, ללשון אחרת בזה לכל התנאים פטור המלווה מדמי המשכון. שאלה שלישית, משכון בשעת הלוואה וצריך המלווה למשכון, איזה שומר יהיה המלווה? והתשובה, ללשון האחרונה בגמרא בזה נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא, לרבי אליעזר אבי שומר חינם ולרבי עקיבא אבי שומר שכר. שאלה רביעית, איזה דין שמירה יש למלווה במשכון שלו בשעת הלוואתו? והתשובה, לרשי, חייב גם באונסים ולתוספות דינו כשומר שכר. שאלה חמישית, המעביר חבית ממקום למקום ושברה, מה דינו לרבי מאיר ומדוע? והתשובה, היא שבה שלא פשע ויפטר, מפני שלרבי מאיר אליבא דתנא של הברייתא נתקע לאינו פושע. והשאלה האחרונה על דף פ"ב, נשברה כדו ברשות הרבים ולא סילקן את השברים, האם חייב באיזה כאן? והתשובה, לרבי מאיר חייב, לחכמים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדפינו היומי דף פ"ב במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעיי, ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, י"ג באייר תשפ"ד, עיקר בתורף העניין ותלמוד תורתנו בדף פ"ג במסכת בבא מציע השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פי בית עמוד בית, מן המשנה המצויה, בשורה התשיעית מתחילת העמוד, משנה פותחת במילים המעביר חבית ממקום למקום הוא שברה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הנקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. משנתנו דנה בסבל שהיה עליו להעביר מסע ממקום למקום, ושברו. אומרת המשנה, סבל המעביר חבית ממקום למקום ונתקל בהליכתו הוא שברה, בין אם הוא שומר חינם שלא מקבל שכר עבור העברת החבית, ובין אם הוא שומר שכר שהוא מקבל שכר עבור זה, היא שווה שלא פשע פשיעה אחרת, שבגללה נשברה החבית והיפטר מלשלם. והגמרא תבאר מדוע מעביר את החבית בשכר נפטר בשבועה, אף שנתקל נחשב כמו גניבה ועבדה ששומר שכר חייב עליהם. רבי אלעזר אומר, אף אני שמעתי מרבותיי כרבי מאיר שזה וזה בין שומר חינם ובין שומר שכר יישבה ויפטר, ואולם תמה אני אם יכולים זה בזה להישבה, כיצד יכולים שומר חינם ושומר שכר להיפטר בשבועה? והתורת חיים מדייק מזה שרבי אלעזר לא אמר בתמה אני אם יכולים להישבע, אלא אמר בתמי אני אם יכולים זה וזה להישבע, משמע שרבי אליעזר תמה שתי תמיות, אחת על השומר חינם ואחת על שומר שכר, כפי שתבהר הגמרא. זו היה המשנה שלנו בדף פי בית עמוד בית, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא, מביאה מחלוקת בדין זה שבמשנה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, המעביר חבית לחברו ממקום למקום ושברה, בין שומר חינם ובין שומר שכר יישבע שלא פשע ויפטר, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר שומר חינם יישבע שלא פשע ויפטר, אבל נושא שכר, שומר שכר ישלם. רבי אלעזר אומר, אף אני שמעתי מרבותיי כרבי מאיר, שזה וזה אין שומר חינם ואין שומר שכר יישבה ויפטר, ואולם תמה אני, אם יכולים זה בזה להישבה. כעת מקשה הגמרא סתירה בשיטת רבי מאיר בין המשנה ובין הברייתא המובאת להלן. מקשה הגמרא לאמר דסבר רבי מאיר נתקל אף פושע הוא? האם יש ללמוד בדינו של רבי מאיר שפותר במשנה שומר חינם ושומר שכר בשבועה שלא פשע, שאדם שנתקל תוך כדי הליכתו אין להחשיב זאת כשבועה? ורשי מבאר שההוכחה היא ממה שכתוב במשנה הוא שברה, וזה ייתכן או בשבירה כתוצאה מפשיעה כלשהי, או שנתקל, כי התקלות היא דרגת פשיעה נמוכה ביותר, ואם השומר נשבע שלא פשע, על כוכחה שהוא נתקל, והוא נשבע שלא פשע פשיעה אחרת מלבד זה שנתקל. כי על מה שנתקל אין צורך להישבע, שהרי ידוע הדבר. ואם נתקל היה נחשב לפשיעה, לא היה מקום לשבועה שלא פשע, שהרי פשע בהתקלותו. ועוד מוכח שנתקל נחשב אפילו לאונס, שהרי אפילו שומר שכר שחיה בגניבה ועבידה, פתר אותו רבי מאיר. אז האם יש ללמוד בדינו של רבי מאיר שפותר במשנה שומר חינם ושומר שכר בשבועה שלא פשע, שאדם שנתקל תוך כדי הליכתו אין להחשיבו זאת כפשיעה, ואם הזיק ממון חברו בהתקלות הזו פטור מלשלם? והתניה, והרי שנינו בברייתא שאדם שהלך ברשות הרבים עם כד בידו ונתקל ונשברה כדו ולא סילקו, לא הספיק לסלקו, שהוביל גמל בדרך ונתקל ונפל, ואחריו נפלה גמלו ולא העמידה, לא הספיק לעמידה, ובא אחר ונתקל בשברי הכד וניזוק, או נתקל בגמל ונפל וניזוק. רבי מאיר מחייב את בעל הקד ובעל הגמל בהיזקן, וחכמים אומרים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, מפני שהיה לו לסלק את שברי הקד או הגמל. וקיים אלן ומקובל אצלנו על פי מסקנת הגמרא במסכת בבא קמא בדף כ"ט עמוד א' דבנתקל פושע פליגי. חכמים ורבי מאיר נחלקו האם הנתקל פושע הוא או לא. רבי מאיר סובר שנתקל פושע הוא, ושברי הקד והגמל נחשבים לבור שחפר ולכן הוא חייב בנזקיהם, אבל חכמים סוברים שנתקל אינו נחשב לפושע, ואין זה נחשב שהוא יצר בור זה, ולכן הוא פטור בדיני אדם ורק בדיני שמיים חייב, אם היה לו פנאי לסלקם ולא סלקם, ואדם ניזוק מהם. מכל מקום, בשיטת רבי מאיר קיימת סתירה בין משנתנו שמשמע בלדעת רבי מאיר שנתקל הנוסו, לבין הברייתא שנאמר בלדעת רבי מאיר שנתקל הוא פושע. מתרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, והכוונה לאמורה רבי אלעזר בן בדת שהיה תלמיד רבי יוחנן, תברא. זו אכן קושייה, ועל כורחנו צריך לומר שמי ששנה משנה זו בדעת רבי מאיר שנתקל הנוסו, לא שנה ברייתא זו בשיטת רבי מאיר שנתקל פושע. כלומר, קיימת מחלוקת תנאים מה סובר רבי מאיר. נמצא ששיטות המשנה והברייתא בדעת רבי מאיר בעניין נתקל פושע הם הפוכות. שיטת המשנה שלדעת רבי מאיר נתקל נחשב לאונס גמור כמו שביארנו לעיל, ואילו לשיטת הברייתא סובר רבי מאיר שנתקל נחשב לפשיעה שגם שומר חינם חייב עליה. ממשיכה הגמרא לבאר את דעות התנאים האחרים החולקים על רבי מאיר, ועתה ובא רבי יהודה למימר לומר ששומר חינם ישבה ונפטר, ואילו נושא שכר ישלם, משום דאי כדינה ואי כדינה, שומר חינם לפי דינו ושומר שכר לפי דינו, שנתקל אף פושע הוא, אלא אנוס כן גניבה ועבידה, אבל כן שומר חינם שפטור מגניבה ועבידה וחייב רק בפשיעה, נשבע שלא פשע פשיעה אחרת ונפטר, אבל שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה, חייב גם על נזק שהזיק עקב ההתקלות תוך כדי הליכה, ועליו לשלם לבעלים דמי חבית. ועתה ובא רבי אלעזר למימר לומר את שיטתו, אין, אכן כך, גמרא כרבי מאיר, למדתי מרבותיי כרבי מאיר, ששניהם נשבעים ונפטרים, ומי הוא? ואני תמה אני, הם יכולים זה וזה שומר חינם ושומר שכר להישבע. ומבאר את הגמרא את העמו של רבי אלעזר, בשלם המובן הדבר ששומר חינם משתבע דלא פשע בה, כיוון שנתקל נחשב לאונס כן גניבה ועבידה, והוא פטור על גניבה ועבידה, אלא שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה, מה אם משתבע? מדוע הוא נשבע? כי לא פשע, נמי לשלום מבי. הרי גם אם לא פשע פשיעה אחרת, חייב לשלם על מה שהזיק בהתקלות, כיוון שנתקל אינו נחשב לאונס. ולא כרבי מאיר הסובר שנתקל לנוסו, אלא כרבי יהודה שנתקל נחשב לאונס כן גניבה. ואפילו שומר חינם שפטור בגניבה ועבידה נמי, גם יש להקשות, למה הוא נפטר בשבוע שלא פשע? אינך זה מובן אם העביר את החבית במקום מדרון. במקום שיפוע שבמקום כזה ההתקלות תוך כדי הליכה נחשבת לקרובה לאונס. אבל שלא במקום מדרון, אם הלך בדרך הישרה שאינה מדרון, ממצי משתבע דלא פשע, וכי יכולו להישבע שלא פשע, הרי ההתקלות בדרך חלקה וישרה נחשבת לפשיעה. ואפילו במקום מדרון נמי, גם לא מובן למה נפטר השומר בשבוע, תנח איך הדלק הראיה. מובן הדבר שבמקום שאין עדים מצויים שיכלו לראות כיצד הוא נתקל שישבע ויפטר, אבל איך הדעיק הראיה, אבל במקום שמצויים עדים שיכלו לראות כיצד הוא נתקל, למה די לנו בשבועתו? ליתי ראיה, יש לו להביא עדים ולפטר, ורק באופן זה ייפטר. לתניה, שנינו בברייתא איסי בן יהודה אומר, נאמר בפרשת שומר שכר, ספר שמות, פרק כ"ב, פסוקים ט' ויוד, כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור, וגומר, ומת או נשבר או נשבע, אין רואה, דהיינו אין עדים שראו את מעשה האונס, שבועת השם תהיה בין שניהם. ויש לדייק מהפסוק, יש רואה, והם עדים שיכלו לראות שנאנסה, אין די בשבוע אלה יביא ראיה ויפטר, יביא עדים ויפטר. וכך גם סובר התנא רבי אלעזר, ולכן תמה, מדוע אמרו רבותיו, שגם שומר שכר, וגם שומר חינם, נשבעים ונפטרים. ורשי כותב שרבי מאיר לא חושש לקושיותיו של רבי אלעזר, לפי שהוא סובר שנתקל לו אנוס, אפילו במקום שאין מדרון, ולכן גם שומר שכר פטור, והוא גם חולק על איסי, ולדעתו גם כשמצויים עדים, רשאי השומר להישבע שלא פשע ולהיפטר. אז רבי יוחנן מתרץ לסתירה בשיטת רבי מאיר באופן שונה, ורבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן, לעולם סובר רבי מאיר שנתקל פושע, כפי שמבואר בברייתא, אבל כאן במשנה יש סיבה מיוחדת לפוטרם בשבועה, לפי ששבועה זאת תקנת חכמים מלפטור בשבועה שומר, שנתקל ושבר חבית תוך כדי העברתה ממקום למקום. שאם אי אתה אומר כן לפוטרו בשבועה, אין לך אדם המעביר חבית לחברו ממקום למקום, אף אם העברה היא לצורך החבית, וזאת מחשש שתישבר ויצטרך לשלם. שואלת הגמרא אם כן איך היא משתבע? כיצד ישבע שלא פשע, שהרי הוא ודאי פושע? אבל לפי תירוצו של רבי אלעזר, שרבי מאיר סובר שנתקל הנוסו, השומר נשבע, שמלבד זה שנתקל גם לא פשע, כל פשיעה אחרת, על זה הוא נשבע. משיבה הגמרא אמר רבה, נשבע בנוסח זה, שבועה שלא בכוונה, שברתיע. ורשי מבאר שקושיית הגמרא, איך ישבע, השומר שלא פשע, הרי נתקל פושע הוא, וקשה לתוספות, בדיבור המתחיל מה היא משתבע, שכשם של אל שסברנו שנתקל אף פושע הוא, השבועה הייתה שמלבד מה שנתקל לא פשע בפשיעה אחרת, אם כן גם עכשיו. שאנחנו מבארים את שיטת רבי מאיר שנתקל פושע, אמנם על התקלה אינו יכול להישבע, אבל נאמר שתקנת חכמים היה לפוטרו על התקלה, אבל עליו להישבע שמלבד התקלה לא פשע כל פשיעה אחרת. תרצים התוספות של אל שסברנו שלדעת רבי מאיר נתקל לנוסו, פשוט הדבר של השומר להישבע שלא שינה ממנהג השומרים. אבל לדעת רב חייא בר אבא שרבי מאיר סובר שנתקל פושע, ואף על פי כן נפטר מתשלום מתקנת חכמים, אם כן אפילו שינה מהמנהג יש לו להיפטר, שהרי אין הבדל בין פשיעה מחמת התקלות בהליכה, לבין פשיעה בשינוי מהמנהג, ואם כן אין טעם להישבע כשלא שינה מהמנהג, ועל זה תרצה הגמרא, שעליו להישבע שלא שברה בכוונה. מוסיפה הגמרא לבאר גם את השיטות האחרות, ואת הרב יהודה למימר שהנתקל אינו פושע, אלא אנוס כן גניבה בעבידה. ורשי כותב שלפי רב יהודה נתקל הוא קרוב לאונס ולפשיעה, ודומה לגניבה בעבידה, וכוונתו שגניבה קרובה יותר לאונס, ועבידה קרובה יותר לפשיעה, ונתקל דומה להן בזה שהוא אינו אנוס, אבל גם לא פושע. ולכן שומר חינם אומרת הגמרא, הוא אומר רבי יהודה, ישבע ונושא שכר ישלם, אי כדינה ואי כדינה, כל אחד לפי דינו, שומר חינם שחייב רק בפשיעה ונתקל אינו פושע, נשבע שלא פשע פשיעה אחרת ונפטר. ואילו שומר שכר שחייב על גניבה ועבידה, לשלו להתחייב גם על מה שנתקל. ולדעת רבי יהודה לא קיימת בעניין תקנת חכמים, ושלא כפי שסובר רבי מאיר. ותוספות רבינו פרץ חולק על רשי וסובר שלדעת רבי יהודה נתקל פושע, וכדעת רבי מאיר. אלא שרבי מאיר סובר שתקנת חכמים נאמרה גם בשומר שכר, ואילו רבי יהודה סובר שרק בשומר חינם תקנו, שמאחר והשומר שכר מקבל שכר עבור שמירתו, לא רצו להקל בדינו. ועוד מבאר תוספות רבינו פרץ, שהסברה בזה היא ששומר שמקבל שכר עבור שמירתו, לא יימנע מלהיות שומר ולהעביר חבית ממקום למקום, שמה היא תישבר ויצטרך לשלם. ושלא כפי שסובר רבי מאיר, ועתה, ובא תנא רבי אלעזר למימר ללמדנו את דעתו, אם אכן גמרא כרבי מאיר, כך למדתי מרבותיי כשיטת רבי מאיר ששניהם נשבעים ונפטרים, ומי הוא? ואולם תמה אני, הם יכולים זה וזה, שומר חינם ושומר שכר, להישבע. ומבארת הגמרא את תמיעתו של התנא רבי אלעזר, בישלם המובן הדבר, ששומר חינם משתבע שלא פשע בה, כיוון שנתקע לאף פושע הוא, אלא אנוס כן גניבה ועבידה, והוא פטור בגניבה ועבידה, אלא שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה, מה אם משתבע, מדוע הוא נשבע ונפטר? כי לא פשע, נמי באי לשלומי. הרי גם אם נתקע לאינו פושע, הוא חייב לשלם כדין שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה. לדעת רבי אלעזר לא הייתה כלל תקנת חכמים לפתור שומר מתשלום על ידי שבועה, כך כותב הריטב"א בדעת רש"י. וממשיכה הגמרא להסביר את תמיעתו של התנא רבי אלעזר. ואפילו בשומר חינם נמי, גם אין מובן למה התקלות לא נחשבת לפשיעה. התנא מובן הדבר שאם העביר את החבית במקום מדרון, שהתקלות נחשבת לקרובה לאונס, אז ממילא זה לא פשיעה, אבל שלא במקום מדרון אם הלך בדרך ישרה ממצי משתבע דלא פשע? האם יכולו להישבע שלא פשע? הרי ודאי התקלות בדרך חלקה וישרה נחשבת לפשיעה, ואפילו במקום מדרון נמי, גם אין מובן למה נפטר בשבוע. התנא מובן הדבר אי חדלק הראיה, במקום שאין מצויים עדים, שיכלו לראות כיצד הוא נתקל, שלכן עליו להישבע ולהיפטר, אבל איך הדעיק הראיה, אבל במקום שמצויים עדים, שיכלו לראות כיצד הוא נתקל, למה די לנו בשבועתו, לאיתי ראיה, יש לו להביא ראיה, ורק באופן זה ייפטר, דתניה. כך שנינו בברית, האיסי בן יהודה אומר, נאמר בפרשת שומר שכר, ספר שמות פרק חב ב', פסוקים ת' וי', כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור, וגומר ומת או נשבר או נשבע, אין רואה, דהיינו אין עדים שראו את מעשה האונס, שבועת השם תהיה בין שניהם, ויש לדייק, יש רואה, אבל אם מצויים במקום עדים שיכלו לראות שנאנסה, אין די בשבוע, אלא יביא ראיה, יביא עדים ויפטר. וכך סובר גם התנא רבי אלעזר, ועל כן תמה, מדוע אמרו רבותיו, שגם שומר חינם וגם שומר שכר, נשבע ונפטר. ומביאה הגמרא כמה מקרים שאירעו בשומר ששבר חבית בעברתה, וכיצד נפסקה ההלכה. מעשה בהו גברא דה וכמה עבר חבית עד החמרה, היה מעביר חבית של יין בריסקתא דמחוזה. בשוק של העיר מחוזה וטברה בזיזה דמחוזה ונחבטה החבית בקורה שהייתה בולטת מקיר רשות הרבים בעיר מחוזה עתה לקמי דרבה בא אותו אדם לפני רבה שיפסוק את דינו אמר לי רבה ריסקתא דמחוזה השוק של מחוזה שכיחי באינשי מצויים בו אנשים רבים ודאי היו כאלו שראו כיצד נתקלת זיל הייתי ראיה ויפטר לחווה עדים על כך ויפטר ואין אתה נאמן בשבועה אמר לי רב יוסף ברי בנו של רבא לאביו כמן כפי איזה דעה פסקת כן האם כאיסי בן יהודה שאומר שבמקום שמצויים עדים אין משביעים את השומר אמר לי רבא אין אכן פסקתי כאיסי וסביר עלן קבטי ואנחנו סוברים שהלכה כמותו מעשה נוסף ההוא גברא דאמר לי לחברי זיל זבין לי לחקנה עבורי 400 דני חמרה 400 חביות יין אז על זוון להלך וקנה לו לסוף עתה לקמי בסופו של דבר בא השליח לפני המשלח ואמר לי זבין אלך 400 דני חמרה ותקיפו להו קניתי עבורך 400 חביות יין וכולם החמיצו. וכוונת השליח הייתה שהוא לא בעל דין בעניין והמשלח צריך לדון עם המוכר, כך מסביר הרעבד. עתה לקמי די רבה בא השליח לפני רבה שיפסוק את דינו, אמר לי רבה, 400 דני חמרה כתקיפי 400 חביות יין שמחמיצות, קל היית ללמילתה, כל יש לדבר ומן הסתם מצויים עדים שראו מתי החמיצו ואצל מי היה יין כשהחמיץ. שיש לברר אצל העדים האם היין החמיץ אצל המוכר ואתה רימית את המשלח וקנית חומץ במקום יין כדי להרוויח את ההפרש. בין מחיר היין ומחיר החומץ, או שהבאת את החומץ מביתך, ורצית למכור חומץ במחיר של יין, או אולי אדם הגון אתה וקנית יין טוב והחמיץ אצלך. ועל כן זילאיתי ראיה לך ואבי עדים דמעיקרה כי מזבד להו. בתחילה כשקנית את חביות היין חמרה מעל יאווה. היין היה טוב ונדע שאצלך הם החמיצו, והיא פטר ותיפטר מלשלם. אמר לי רב יוסף ברי, כמן, כפי איזה דעה פסקת כן, האם כי איסי בן יהודה? אמר לי, ישיב לו רב, אין, כן. אכן פסקתי כי איסי וסבירה לנקבתי, ואנחנו סוברים שהלכה כמותו. מביאה הגמרא תקנה בעניין תשלום על נזק שסבל הזיק למסע שנסע. עתקין תיקן רב חייא בר יוסף תקנה בעיר ששמה סיכרא, וכך אמר, הני דדרו באגרא, אותם הפועלים שנוסעים מסעות באמצעות מוט שכפוף באמצעו ומניחים המוט על הכתף ותולים בשני צידיו את המסעות, אם הרע לאחד מהם שתלה במוט מסעות שאינם כבדים, דיים, להצריך שני בני אדם שיסעו אותם אבל הם כבדים למסע של אדם אחד ויתבר ונשבר המוט והמסע נפל וניזוק משלם פלגה אינו משלם אל החצי נזק מה איתם מה הטעם לכך נפיש לחד וזוטר לטרי משום שנסיעת מסע כבד בדרך הזו היא רבה מדי לאדם אחד ולא היה לו לשאת את המסע לבדו אבל מאחר ומעטה מדי לשני בני אדם דרך בני אדם להתאמץ ולשאת את הכל לבד ועל כן השבירה במקרה הזה היא קרוב לאונס וקרוב לפשיעה ומשלם חצי נזק אבל הנושא מסעות בדגלה באמצעות מוט שמפוצל בצידו האחד ומשחיל את המוט על צווארו ותולה את המסעות בצידו האחר, בצד זה ארוך הוא, וכשרוצה לנוח תוקע אותו בקרקע, שאם תלה במוט מסע שמתאים לשני בני אדם ונתקל ונפל ושבר את המסע, משלם כולה, משלם נזק שלם כיוון שזו פשיעה שירבה במסע של שני בני אדם. מביאה הגמרא מעשה נוסף, רבא בר בר חנן שכר פועלים להעביר לו חבית יין ממקום למקום, וטברו לענה ושקולה וחבית עד החמרה, ושברו לאותם הסבלים את החבית בפשיעה, שהלכו שלו במקום מדרון, ולכן פשוק שנתקלו, או שנשאו את החבית במות שנקרא דגלה, שאמרו לאל בגמרא שנסיעת מסע כבד באמצעותו נחשבת לפשיעה. שקה לגלמאיו, לקח מהם את בגדיהם העליונים כדי לפרוע מהם את מחיר החבית. עתו אמרו לרב, באו להתלונן לפני רב על מעשהו של רבא בר רב חנן. אמר לי רב, לרבא בר רב חנן, הבו להו גלמאיו, אחזר להם את בגדיהם. אמר לו רבא בר חנן, דין האחיה, אם ככה דין, הרי הם פשעו בעברת החבית. אמר לי, ישיב לו רב, נאמר בספר משלי פרק ב' פסוק חף, למען תלך בדרך טובים. כלומר, עליך לנהוג לפני משורת הדין. יאיב להו גלמאיו, החזיר רבא בר רב חנן לסבלים את בגדיהם, אמרו לי הסבלים לרב, אני אי ענן ותרחינן כל היום, אנחנו עניים ותרחנו כל היום וכפינן ואנחנו רעבים, ולית לנמידה ואין לנו מעות לקנות אוכל. אמר לי רב לרבא בר חנן, זיל אב אגריו, לך שלם להם את שכרם. אמר לי רבא בר חנן, לרב דין האחי וכי כך הדין, הרי לא ישלימו את מלאכתם. אמר לי, ישיב לו רב, יש לנהוג לפני משורת הדין, יש לך לנהוג לפני משורת הדין, שנאמר בחלקו השני של הפסוק, ואורחות צדיקים תשמור. ומבאר המערשה שאם היה הפסוק ואורחות צדיקים תשמור פסוק בפני עצמו, לא היה ממנו ראיה שיש לשלם להם את שכרם אף שלא ביצעו את העבודה, לפי שהיה מקום לבאר שכוונת הפסוק ללכת בדרכי צדיקים לפני משורת הדין, ולהחזיר להם את הגלימה כדי שלא יפסידו את ממונם. אבל מאחר, וכבר בחלק הראשון של הפסוק נאמר ללכת בדרך טובים, ולמדנו מזה להחזיר להם את הגלימה, על כוחך חלקו השני של הפסוק ואורחות צדיקים תשמור, בא להוסיף על הנאמר קודם. והיינו שלא רק שלא להפסיד להם את ממונם, אלא גם לשלם להם את שכרם. האדרן הלך הסוחרת האומנים, האדרן הלך הסוחרת האומנים, שם הפרק השישי במסכת בבא מציע, האדרן הלך הסוחרת האומנים בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בפרק השישי במסכת בבא מציע, פרק שמסתיים בדף פ"ג עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ולומדים את המשנה הפותחת את הפרק השביעי במסכת בבא מציע, פרק ששמו הסוחרת הפועלים, פרק שתחילתו בדף פ"ג עמוד א', 12 שורות לפני סוף העמוד. הסוחרת הפועלים לעבודה יכול להתנות עמם כשסוחרם כל תנאי שירצה, ואף תנאים שאינם נוהגים בשאר הפועלים שבאותו המקום. המשנה פותחת הפרק השביעי במסכת בבא מציע, פרק ששמו הסוחרת האומנים, מלמדת שאם כשסחרם לא יתנה כלום, יש לינו כפי מנהג המקום. אומרת המשנה, הסוחרת הפועלים לעבודה לפי שכר יומי, ואמר להם, אחר שסחרם להשכים ולהעריף, שיקדימו לפני הנץ או שיאחרו לשוב אחר השקיעה, במקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב, אינו רשאי לקופן. אין באפשרותו להכריחם לתנאים הללו. כיוון שלא אמר להם כך בשעה ששכרם, אבל אם יתנה זאת אימם בשעה ששכרם, צריכים לקיים את התנאי, כך תוספות בדיבור המתחיל הסוחר. והמאירי מדקדק זאת מלשון המשנה, ואמר להם ולא כתבה ויתנאי, מהם משמע שלא היה כאן תנאי. אז אם אין באפשרותו להכריחם לתנאים הללו, יבואו לעבודתם ויחזרו לביתם כמנהג המקום. וכן לגבי נתינת מזונות לפועלים, מקום שנהגו לזון, לתת מזונות לפועלים יזון, חייב לזונם. וכן אם נהגו לספק במתיקה, לתת לפועלים לפתן הנאכל עם הפת, יספק, חייב לתת להם, משום שכל שלא יתנה בשעה שסחרם, הכל, כל דיני הפועלים כמנהג המדינה, נהוג באותו המקום לגבי סחירת פועלים. מעשה ברבי יוחנן בן מתיה, והגמרא לקמן בדף פ"ו עמוד א' תבהר, מה באה המשנה להוכיח מן המעשה הזה. אם כן, מעשה ברבי יוחנן בן מתיה, שאמר לבנו צא וסחור לנו פועלים, הלך בנו וסחר פועלים ופסק להם מזונות, ואף אמר להם שיתן להם מזונות ולא פירש להם אילו מזונות נכללים בזה. וכשבא אצל אביו ואודיו ששכר פועלים מתחייב לזונם, אמר לו רבי יוחנן בן מתיה, בני, מכיוון שהתנאית עם הפועלים לתת לפניהם מזונות, אפילו אם אתה עושה להם, מכין ומניח לפניהם כסעודת שלמה בשעתו, כסעודתו של שלמה המלך בשעה שישב על כיסא המלוכה, והיות והייתה תקופה שנדחתה מלכותו, דהיינו ששלמה המלך היה אדיוט ולא מלך, כמבואר במסכת גיטין דף סמכת עמוד ב', אז הוא אמר בשעתו שהכוונה לזמן שישב שלמה המלך על כיסא מלכותו, אז אפילו אתה מניח להם, מכין להם כסעודת שלמה בשעתו, שישב על כיסא מלכותו, עדיין לא יצאת ידי חובתך עמהם כלפיהם, כיוון שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, שהם מבני אברהם שהניח לפני המלאכים סעודה גדולה יותר מסעודתו של שלמה המלך, ומן הראוי להניח לפניהם סעודה גדולה וחשובה כאברהם. והגמרא לקמן דף פ"ו עמוד ב' תבאר, מניין שסעודתו של אברהם הייתה גדולה יותר מסעודתו של שלמה, וכל זמן שלא תניח לפניהם כראוי להם לא תצא ידי חובתך, אלא עד שלא יתחילו במלאכה קודם שיתחילו את העבודה, צא ואמור להם שאני סוחר אתכם על מנת שאין לכם תביעה עליי שאתן לכם למאכל אלא פת וקטנית בלבד. ולמרות שאמר להם שייתן מזונות ולא פירה שיהיה כמנהג המדינה מכל מקום כל זמן שלא התחילו במלאכה, עדיין זה בגדר דברים באלמה. ונאמר לאל בדף ממתת עמוד א' שמדיבור באלמה רשאי לחזור בו ואין בזה אפילו משום מחוסרי המנה. מבאר רשי, מסיים את המשנה ואומרת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא היה צריך לומר להם לפני תחילת העבודה שסוחרם בתנאי שייתן להם רק פת וקטנית, מחמת שהכל כמנהג המדינה, ולפיכך אפילו כשאמר להם שייתן לפני מזונות, אין חובתו לתת להם אלא כמנהג המדינה בפת וקטנית. כיוון שאם לומר שכוונתו להוסיף על המנהג, הרי אין הדבר סוף, על כוכחה שלא התכוון להוסיף על המנהג, כך אומר התז. ראי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השביעי במסכת בבא מציע, פרק ששמו הסוחר את הפועלים, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהסוחר פועלים בסתם, אינו יכול לקופם לעבוד יותר ממנהג המקום. מבררת הגמרא מה החידוש בדבר, שואלת הגמרא פשיטה, אם לא יתנה תנאים מיוחדים עם פועליו בשעת שכירתם, צריך לנהוג עמם כפי הנהוג באותו מקום, ומה משמיענו התנא שלא יכול לקוף אותם להשכים ולהעריב? מתרצת הגמרא, לא צריכה לא הוצרח התנא להשמיענו את הדין הזה, אלא באופן דטפה לו אגריו, שיתחייב ליתן להם שכר גבוה יותר מנהוג באותו מקום, מהו דתי מה שמה תאמר? אמר לו, יכול ולומר להם, הדה עטפי לכו אגריכו, מה שהוספתי לכם על שכרכם יותר מהנהוג, הדעת הדמקדמיתו ומחשחיתו בעדיי. זה על מנת שתקדימו לבוא בבוקר לעבודתכם ותאחרו ללכת בערב לביתכם יותר מהנהוג. כמה שמלה נכך משמיענו נתנה במשנה, שנוהגים עמו לגבי זמן העבודה כמנהג שאר הפועלים שבאותו מקום, משום דאמרו לי, כיוון שהפועלים יכולים לטעון כנגדו, היידה תפתלן, מה שהוספת לנו על שכרנו, הדעת הדעבדינה לך עבידת השפירת. זה על דעת שנעשה לך עבודה טובה יותר, אבל לא עבור שנעבוד יותר מהזמן הנהוג במקום הזה. ואומר המאירי, אם לבסוף לא עשו עבודה טובה יותר בשאר הפועלים, יכול בעל הבית להוריד משכרם את מה שהוסיף להם. אבל מביא המאירי שיש חלוקים וסוברים, שאינו יכול להוריד משכרם כיוון שהם יתאמצו כפי יכולתם לעשות עבודה טובה יותר משאר הפועלים. מבררת הגמרא את זמן כניסתו של הפועל לעבודה ויציאתו ממנה. אמר יש להקיש, פועל בכניסתו מהשדה לעיר בסוף יום העבודה, זמן ההליכה הוא משלו, שצריך לוותר מזמנו וללכת רק בצאת הכוכבים לאחר שסיים את עבודתו. ותוספות בדיבור המתחיל פועל כותבים שאין כאן כל ויתור, אלא כך הדין. ואילו ביציאתו מהעיר למלאכתו בבוקר משל בעל הבית, שאינו צריך להקדים לצאת מביתו בעמוד השחר כדי להגיע למקום עבודתו בשעה שיוכל להתחיל במלאכתו מיד עם הנץ החמה, אלא יוצא לדרכו בשעת זריחת השמש וזמן הליכתו על חשבון זמנו של בעל הבית. ותוספות בדיבור המתחיל משל בעל הבית, מוסיפים טעם החילוק בין כניסה ליציאה, שהיציאה למלאכה היא לצורך בעל הבית, וחלק מהמלאכה, אבל כן יכול לבטל מזמן מלאכתו לצורך הדרך, אבל החזרה לביתו אינה לצורך הבעל הבית, ואין לו להתבטל ממלאכתו בשבילה. והתורת חיים כתב בטעם הדבר, כדי שיוכל הפועל לקרוא קריאת שמה ולהתפלל לפני שייצא למלאכתו, ואף שמצוות תפילה לכתחילה עם הנץ החמה, מכל מקום, אם יתפלל אחר שעלה עמוד השחר, יצא. וביעב את ספירש, על פי הגמרא במסכת יומא בדף כ"ב, שאומרת, שייני מיגנה ממייקם, שנוח לאדם לנדד שינה מעלה וללך לישון רק בסוף הלילה, מאשר לקום מוקדם בבוקר. מתוספות מביאים בשם רבינו חננאל שפירש את סוגייתנו בדרך שונה, שבכניסתו למלאכתו נותן משלו וממהר לצאת מעלות השחר, ביציאתו ממלאכתו משל בעל הבית יוצא קודם צאת הכוכבים כדי שיגיע לביתו עד צאת הכוכבים. מביא ריש לקיש ראיה לדבריו שנאמר בתהילים ק"ד, תזרח השמש יאספון ואל מעונותם מרבצון, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד ערב. בזריחת השמש נאספות חיות היער ללכת למקום מחבואם, ואז יוצא אדם לעבודת השדה וממשיך בעבודתו עד ערוב השמש, הרי שזמן יציאת פועלים למלאכתם הוא בהנץ החמה וממשיכים בעצת הכוכבים. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל פועל, מה שמצינו בבניין בית המקדש השני בספר נחמיה פרק ד' פסוק ט"ו, ואנחנו עושים במלאכה מעלות השחר עצת הכוכבים, זה משום כבוד בית המקדש שהקדימו למלאכתם יותר משאר פועלים. שואלת הגמרא, מדוע קובע ריש לקיש כלל בזמן תחילת וגמר מלאכת הפועלים? הרי הדבר הזה תלוי במנהג העיר, כמבואר במשנה, ולך זה איך נהיגי. נראה מה מנהגם, את הרצת הגמרא שריש לקיש אמר את דינו בעיר חדשה שעדיין לא נקבע בה המנהג. שואלת שוב הגמרא, הרי גם בעיר חדשה נקבע מנהג המקום לפי מקומם הקודם של רוב אנשי העיר, ואם כן נחזי מאיך כעתו, נראה מאיכן באו רוב אנשי העיר ומה היה מנהגם שם. את הרצת הגמרא שריש לקיש מדבר בעיני קוטאי, בעיר שתושביה התלקטו מכמה מקומות שמנהגם שונה זה מזה, ועל כן נקבע הדין על פי הכתוב בתורה. תירוץ נוסף אומרת הגמרא, איבא איתה אם תרצה אמור שדברי ריש לקיש נאמרו אפילו בעיר שיש בה מנהג קבוע, ובאופן דאמר לו, אמר הבעל הבית לפועלים, דאגריתו לי כפועל דאורייתא, תסחרו לי לפי דיני פועל מהתורה ולא לפי מנהג המדינה, אבל זה אמר ריש לקיש שדין תורה הוא שיצאו מביתם בנץ החמה ויסיימו עבודתם בצאת הכוכבים. אגב, שהובאו הפסוקים מספר תהילים פרק ק"ד, פסוקים כ"ב וכ"ג, תזרח השמש יאספון ואל מעונותם ירבצון, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הערב, דורשת הגמרא את הפסוקים הללו. דרש רבי זיירא ואמרי לה, תני רב יוסף, יש אומרים שרב יוסף שנה ברייתא זו, מהי דכתיב? מהו שנאמר בתהילים קפד פסוק חף, תשת חושך ויהי לילה בו תרמוס כל חייתו יער, לכאורה יש כאן כפל לשון, תשת חושך ויהי לילה, הרי החושך עצמו נקרא לילה, ככתוב בספר בראשית פרק א' פסוק ה', ולחושך קרא לילה. מפרש רב יוסף, תשת חושך ויהי לילה זה העולם הזה שהוא דומה ללילה. כמו שדרשו באבות דרבי נתן סוף פרק א' ובפרקי דרבי אליעזר, פרק י"ט על הפסוק בתהילים צדי ב' להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, שהעולם הבא נמשל לבוקר והעולם הזה נמשל ללילה, וכך דורשת הגמרא במסכת פסחים בדף ב' עמוד ב', את הפסוק בתהילים קל"ט, ואומר החושך ישופני ולילה אור בעדני, שלילה הוא העולם הזה, וכתב המסילת ישרים בפרק ג' בביור דמיון העולם הזה ללילה, כי הנה חושך הלילה, שתי מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם, או יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או שיתאה אותו עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם, כך החומריות והגשמיות של העולם הזה. הנה הוא חושך הלילה לעין השכל וגורם לו שתי טעויות, האחת שאינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים הפתאים הולכים לבטח ונופלים ועובדים מבלי שתגיעם פחד תחילה, והטעות השנייה שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאילו ממש טוב והטוב כאילו הוא רע, ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. אז אם כן, תשת חושך ויהי לילה זה העולם הזה שהוא דומה ללילה, וממשיך הכתוב בו תרמוס כל חייתו יער, אילו הרשעים שבו בעולם הזה שעושים מעשיהם בחושך ובהיחווה, ודומין לחיה שביער שמניחים להם להלך ברשעם ולא נפרעים מהם בעולם הזה, והרי הם כחיה ביער שיכולה לעשות כל חפצה באין רואה. ואילו הילקוט גרשוני כתב שכשם שחיות היער אינן יכולות לתת רסן לתאוותן, כך הרשעים אין ביכולתם למשול ביצרם ולכבוש את תאוות נפשם. ועל כך ממשיך הכתוב, תזרח השמש יעשה יפון ואל מעונותם ירבצון, ודורשת הגמרא שתזרח השמש נאמר לצדיקים שעושים בעולם הזה מצוות ומעשים טובים, ובזכות כך יזכו לעתיד לבוא שתזרח להם שמש צדקה ומרפא, ולעומתם יעשה יפון הרשעים לגיהינום, ועוד שכר שמור לצדיקים, ואל מעונותם ירבצון, שאין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור לפי כבודו. ואומר הרשע שזה מדויק ממה שאמר הכתוב, מעונותם שהוא לשון רבים ומשמעותו מעונות הרבה, דהיינו שלכל צדיק יש מדור בפני עצמו. ומבאר את הגמרא את המשך הפסוקים, יצא אדם לפועלו, ייצאו צדיקים לקבל שכרם, ובאילו צדיקים מדובר, ולעבודתו עד הערב, כלומר במי שישלים עבודתו עד הערב, עד יום מותו. כמבואר במסכת קידושין בדף מ עמוד ב', שאפילו צדיק גמור כל ימיו, ומרד באחרונה, איבד את הראשונות. כך אומר העיון יעקב. ומה שיום המיטה נקרא ערב, משום שאף לצדיקים הוא כחושך, ועוד יש לפרש אומר המהרש"א, שהוא מלשון ערבות ונעימות, כלשון הכתוב, ושכבת וערבה שנתך. ספר משלי פרק ג' פסוק כ"ד. אגב, שדורשת הגמרא את הפסוק תשת חושך ויהי לילה, מביאה הגמרא מעשה שהוזכר בו הפסוק הזה. רבי אלעזר ברבי שמעון אשכח לאו פרגבנה דקטפיס גנבי, פגש את הממונה מטעם המלך לתפוס גנבים, אמר לרבי אלעזר, איך יכלת לו, איך אתה מבין את תחבולותם להסתתר, לאו כחיבת המתלי, וכי לא נמשלו הרשעים לחיות היער שמתחבות ביום במקומות מסתור, והעביר היה לדבריו דכתיב תשת חושך ויהי לילה בו תרמוס כל חיית היער, שרק בשעת הלילה יוצאות חיות היער ממקום אחבועם, והיא כדאמרי, ויש אומרים מה יקרא כאמר לי, מה הפסוק הבא הוא הוכיח לו כן, שנאמר בתהילים פרק י' יערוב במסתר כאריה בסוכו, הרשע יערוב במקום מסתור כדי לגזול את העני, כמו אריה שמסתתר בסוכו קרוב לאנשים כדי שלא ישמרו ממנו מרחק ויוכל לתופסה מיד, וכיוון שכך יש לך לחשוש דילמה שקלת צדיקי ושפקת רשעי, שמה אותם שאתה תופס הם צדיקים שאינם גנבים, ואילו הרשעים שמתחבים ביום במסתור אתה מניח חופשי. אמר לאותו ממונה, ומה יעבד, מה ביכולתי לעשות, הרי הרמנה דמלכה הוא, מצוות המלך שאתפוס את הגנבים, ומה איפה אעשה כדי לתופסם? ומסביר בשער המלך שתשובתו של אותו ממונה מטעם המלך אמר, שכיוון שאמר המלך לתפוס גנבים חייב להביא סכום אנשים, ואינו יכול להבחין בין צדיק לרשע, אבל יותר נראה שגם הגויים ידעו שיכולים ללמוד מחוכמתו ותורתו של רבי אלעזר עיצה לענייני העולם הזה, איך יוכלו להכיר מהם הרשעים? אמר לו רבי אלעזר, תא אגמרך איך היא תאהבית בו ואלמד אותך איך תעשה. אול בארבע שעה היא לחנותה, ייכנס בשעה הרביעית של היום שהיא זמן סעודת הבוקר לחנות שמוכרים בדברי מאכל. כי חזית איניש דקשתי חמרה, כשאתה רואה אדם ששותה יין וקנה קטקסה ביד וכמנמנם ומנמנם כשאוחז את כוסו בידו, שאול אילויי, תשאל ותברר עליו מה מעשיו. איצור מרבננו ונעים, אם יתברר שתלמיד חכם הוא ומנמנם, אקדומי קדים לגירסי. שמה ישכים לקום ללימודו מבעוד לילה ולכן הוא עייף ומתנמנם. והיא פועלו, אם יתברר לך שהוא שכיר יום, אפשר דקדים כאבי דוד אתי, שמה ישכים לקום למלאכתו ולכן הוא עייף. ומה שנקט לגבי התלמיד חכם הקדום, קדים לגרסי, ואילו לגבי פועל, נקט רק קדים כאבי דוד אתי, ולא כפל הקדומי קדים, משום שדרכו של תלמיד חכם להקדים הרבה קודם עלות השחר, כמו שדורשת הגמרא במסכת עירובין בדף כ"ב על הפסוק בשיר השירים. קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, במי אתה מוצא? סדרי תורה במי שמשקים ומעריב עליהם בבית המדרש, ומבאי רשי ששחורות הוא לשון שחרית, והיינו שמשקימים הם הרבה פעמים כדי ללמוד, אמנם לגבי פועל שהציעתו לעבודתו בבוקר, ומישל בא לבית, ואינו מקדים לצאת לעבודתו קודם עלות השחר, מסביר התורת חיים. והבן יו ידע ביר שהפועל אין דרכו כלל להשכים לעבודתו קודם היום, אלא אם הזדמן לו, במקרה שבא לבית נחפז למלאכתו ומבקש ממנו להקדים, לעבוד באשמורת הבוקר, ועל כן אפילו אם משכים מעט קודם השחר, כבר מנמנם ביום, אבל תלמיד חכם שרגיל להשכים ללימודו שעה או שעתיים, קודם עלות השחר, אינו מנמנם מחמת כן, אלא אם משכים יותר מן הרגיל, דהיינו 4 או 5 שעות קודם השחר. בזה הוא מתנמנם ביום, ועל כן בפועל אמר קדים, דהיינו מעט קודם עלות השחר, ואילו בתלמיד חכם אמר הקדומי קדים, שכשהוא מתנמנם, הוא רק כשהשכים הרבה קודם עלות השחר. והמשיך רבי אלעזר ואמר לו אותו ממונה מטעם המלך, ויעביד את זה בלילה, ואם יתברר שהוא אומן שדרכו לעשות מלאכתו בלילה, גם כן לא ניתן לתופסו כגנב, משום שיש לומר שעשה מלאכתו בלילה, ואף שלא נשמע כל מלאכה מביתו, עדיין יש לומר, שמה רדודי רדיד, שמה אומנותו לרדד ולמתוח מיני ברזל ונחושת, לעשות מהם מחתים, שמעביר חוטי ברזל או נחושת דרך כלים שיש בהם נקבים דקים, זה דק מזה עד שנהיה חוט דק וראוי למחת. לכן אין כל הקורנס והפטיש נשמע בביתו גם בלילה. אבל ואי לא, אם יתברר שאין בו מכל אילו, דהיינו שאינו תלמיד חכם ואינו פועל לא אומן, ואף על פי כן הוא מנמנם בשעות הבוקר, מוכח דגנב הוא. סימן שהוא גנב ומחמת שהיה ער בלילה כדי לערוב לעוברי דרכים או כדי לחפור מתחת לבתיהם לגונבם, לכן הוא עייף ומנמנם ותפסי, ואז ראוי לתופסו ולמוסרו למלכות. ואין כוונתו שימסור אותו למלכות ללא חקירה ודרישה, שהרי אפשר שאינו תלמיד חכם ולא פועל, ועם כל זה היה לו מקרה שישן מעט בלילה, כגון מחמת חולי וכדומה. ולכן הוא מנמנם ביום, אלא שיעץ לו איך ידע אחר מי לבדוק. ולזה אמר לו, שאותם אנשים שמנמנמים בעת אכילתם, ואינם לא תלמידי חכמים ולא פועלים, צריך לחקור ולדרוש אחר מעשיהם שם הגנבים הם, כך מסביר רבן יהוידע. השתמע מילתא בי מלכא נשמע עצתו של רבי אלעזר בבית המלכות, ואמרו קריינא דאיגרתא, היהו לאבי פרוונקא. קורא האיגרת הוא יהיה השליח לקיים את האמור בה, כלומר רבי אלעזר שיעץ את העצה, ילך בעצמו לתפוס את הגנבים ולהביאם לדין. התיועה הביאו לרבי אלעזר ברבי שמעון בקטפיס גנבי ואזיל, ועשה כעצתו, ועל ידי כך תפס את הגנבים ומסרם למלכות. והיון יעקב מדייק מלשון הגמרא תפיס גנבי ואזיל, שלא מינו את רבי אלעזר שיעשה כן בקביעות, אלא רק שילמד את הממונה מטעם המלך איך לעשות זאת. אבל רבי אלעזר המשיך בכך מדעתו ללא מינוי מהמלכות, כדי שלא יתפסו הצדיקים להריגה. ולכן כפי שהגמרא תכף תספר, שהלך לו רבי יהושע בן קורחא, עד מתי אתה מוסר עמו של אלוקינו להריגה, כיוון שלא היה חייב לעשות כן על פי המלך. אומרת הגמרא שהלך לרבי יהושע בן קורחא לרבי אלעזר, חומץ בן יין, רשע בן צדיק, שהיה בנו של רבי שמעון בר יוחאי. הרי בכלל אותם הגנבים שאינך מוסר למלכות, יש גם מבני ישראל, ועד מתי אתה מוסר את עמו של אלוקינו להריגה? אומר המהרש"א, למרות שכוונת רבי אלעזר הייתה להציל את הצדיקים שלא יתפסו תחת הרשעים, מכל מקום הוכיחו רבי יהושע בן קורחא שיש לו להימנע מלמסור להריגה אף את הרשעים, ושיבוא בעל הכרם ויחלה את קוציו. שלח להשיב לו רבי אלעזר, קוצים אני מחלה מן הכרם, איני מוסר להריגה אלא את הרעים שבהם. כלומר אומר המהרש"א שהרשעים נחשבים לקוצים המקלקלים את הכרם, ועל ידם נהפך היין לחומץ, ועל ידי שיחלה אותם מתוקן הכרם ויחזור היין למותה ושלא יעשה חומץ, והיינו שיהיה כרם בית ישראל מתוקן. חזר ושלח לו רבי יהושע בן קורחא, שנית יבוא הקדוש ברוך הוא שובה על הכרם ויחלה את קוציו מכרמו, אבל אתה אל לך למסור את עמו בית ישראל להריגה. ככתוב בספר ישעיה פרק ה' פסוק ז', כי כרם השם צבקות בית ישראל. יום אחד פגע ביהו כובס, יום אחד פגש כובס את רבי אלעזר בקריה, והכובס קינה את רבי אלעזר חומץ בן יין. אמר רבי אלעזר, מדיחת צפקו לעין, מאחר וכובס זה חצוף כל כך, שמע מינה רשיעו, על כורחה שהוא רשע וראוי לו מוסרו למלכות. ואומר המהר"ל, שבכל מקום בש"ס שמוזכר כובס, הכוונה לרשע שחזר בתשובה ונקרא כך על שם שראוי לכיבוס עוונותיו. אמר לו רבי אלעזר לאנשי המלכות, תפסו אנשי המלך והניחו בבית האסורים ודנו דינו להריגה. הוא אומר הריטב"א, מה שדן רבי אלעזר את דינו למיטה ללא עדים בהתראה, ואף לא ימידו לדין בבית דין ישראל, לפי ששליח המלך הוא, ומדינה המלכות להרוג אף מבלי עדים בהתראה, כדי לייסר את העולם למען ישמעו ויראו ושלוחו של המלך כמותו. אבל במקום שאין מחוקי המלכות להרוג בלא משפט, אף מצווה המלך על כך, אסור לעשות כן, וצריך למסור את הנפש כדי לא להורגו. מספרת הגמרא, לבטר דנח דעתי, לאחר שנחה דעתו של רבי אלעזר, הלך בטרה לפרוקי, הלך לפדותו מבית האסורים ולא מצי ולא עלה בידו לשחררו לחופשי. קרי עלי, קרא רבי אלעזר על הכובש את הפסוק בספר משלי פרק חפה לפסוק חב ג', שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. אם היה שומר את פיו ולשונו ולא היה מכנהו חומץ בין יין, היה ניצול מן התפיסה. והמהרש"א כתב שיותר נראה שרבי אלעזר קרא את הפסוק הזה על עצמו, שהצטער על כך שאמר להם לתופסו. זה כפור, תלו אנשי המלך את הכובס על עמוד התלייה, קם תותי זקיף אבק הבכי, עמד רבי אלעזר תחת עמוד התלייה ובכה מחשש שמה, הכובס אינו גנב ואין דינו בתלייה. אמרו לי לרבי אלעזר, רבי אל ירא בעיניך, תלייתו של הכובס הזה, שכן הוא ובנו בעלו נערה המאורסה ביום הכיפורים. ואומר המערשה, הזכירו שגם בנו בעל נערה המאורסה לפי שרצו להגדיל אבונו שביזיון וגנאי גדול אותו כובס, שלא הוא בוש מבנו ולא בנו בוש ממנו. בעוד שדינם היה שהרוגי מלכות, ממונם עבר לידי המלכות ויש מקום להצטער על כך שאין בנו יורשו, ולכך אמרו לו שאין זה בן הגון לירש אותו ואין לחוש אף משום עיבוד הממון. כיוון ששמע רבי אלעזר שכובס זה היה דינו בסקילה מחמת אבונותיו, הניח את ידו על בני מאה ואמר, סיסו בני מאה, סיסו. ומה הספקות שלכם כך? מה במקום שמסרתי למלכות רק מחמת ספק ככובס זה שלא עוברר רשותו, אלא באמרי פיו, ועוברר שלא שגיתי בדינו בסקילה, ודעות שלכם, אילו שיש טעם וראיה לרשותם, כאותם שמנמנמים בחנות בשעה הרביעית תוך כדי אכילתם, על אחת כמה וכמה שרשעים הם בשורת הדין לחלותם מן העולם, מובטח אני בכם בני מאי, שאין רימה ותולעה שולטת בכם לאחר מיטתי. ואפילו אחי לא מיית ודעתי, על אף שאמרו לרבי אלעזר שהכובס בעל נערה המאורסה בדינו בסקילה, עדיין לא נחה דעתו, עד שכהשקיו שמה דשינתה, השקו אותו, שמה מפיל תרדמה על השוטה ממנו, ועילו הלווית הזה שישה, והכניסו אותו לבית עשוי משי שאין הרוח שולטת שם, חדר ניתוח, וקראו לקרייסה, וקראו את קרייסו, ומחמד שהיה בעל בשר, אבו מפקו מיני דיקולה דיקולה דתרבה. היו מוציאים מקרייסו סלים מלאים שומן ומוטו ובשימשה בתמוז ואב, והעמידו את הסלים בשמש בחודשים תמוז ואב, שהשמש בגבורתה כדי לבחון אם יסריחו והתמלו בתולעים לסימן אם יסריח גופו לאחר מיטתו ולא מסריחי, ולא יסריח אותו שומן. שואלת הגמרא מה החידוש בכך שלא יסריח השומן שלו, הרי כל תר בנה מלא סריח. אין דרכו של שומן להסריח כלל ואין חשש של רימה ותולעה, אלא אם יש בשר עמו, ואם כן, גם כשלא יסריח שומנו עדיין יש לו לחשוש שמה יעלה בשרות תולעים ויסריח לאחר מיטתו. עונה הגמרא כל תר בלא סריח, אכן כל שומן אינו מתקלקל ומסריח. אבל שוריה כיסום כמסריח, הגידים שהם כעין חוטים אדומים שבשומן, והם מבשר האדם דרכם להסריח. אבל אחר כאן בשומנו של רבי אלעזר, אף על גב דעיק השורה כסומה קי. אפילו שהיו גידים אלו מעורבים באותו שומן, לא מסריח, ומוכח שלא תשלוט רימה ותולעה בבשרו לאחר מיטתו. מסיימת הגמרא שבשעה שראה כך רבי אלעזר קרי הנפשי, קרא על עצמו את הפסוק בתהילים תלזיין, אף בשרי ישכון לבטח, שלא תשלוט בו רימה ותולעה לאחר מותו. ומכל מקום עדיין לא נחה דעתו של רבי אלעזר כמובא בגמרא לקמן, בדף דף עמוד ב' שקיבל על עצמו איסורים לכפרת עוונותיו. מספר את הגמרא שגם רבי ישמעאל ברבי יוסי התמנה מטעם המלך לתפוס גנבים, ואף רבי ישמעאל ברבי יוסי, מטה כי אי מעשה לידי, בא לידו מקרה דומה שמינהו המלך לתפוס גנבים. ובכלל אותם גנבים שמסר למלכות היו גם מבני ישראל, פגע בי, פגש אותו אליהו ואמר לי, עד מתי אתה מוסר את עמו של אלוקינו להריגה? אמר לי, ענה לו רבי ישמעאל, מה יעבד, מה ביכולתי לעשות? הרי הרמנה דמלכה הוא פקודת המלך היא שתפוס את הגנבים, ומה איפה אעשה? אמר לי, ענה לו אליהו, אבוך ארק לאסיה, את ארוק ללודקיה. כשם שאביך ברח למקום ששמו אסיה, כך תברח גם אתה למקום ששמו לודקיה. וכלומר, ברח מן המלכות, ובכך לא יבוא לידך למסור בני ישראל להריגה. אגב, שהביאה הגמרא מעשה על רבי אלעזר ורבי ישמעאל, מספרת הגמרא מעשה נוסף בעניינם של אלו. כי אבו מיקלה, כאשר היו מזדמנים רבי ישמעאל ברבי יוסי ורב לזר ברב שמעון ועדי הדדי יחדיו ועומדים בפני חברו, פני האחד מול פני חברו כשקריסם נוגעות זו בזו, אבי איל בקרה דתורי ביניו, היה יכול לעבור צמד בקר תחת קריסם ולא אבא נגע בו. ולא היו השברים נוגעים בקריסם, שמתוך שהיו בעלי בשר היה רווח גדול ביניהם. אמרה להו, האם התרוניתה, אמרה להם שרה נוכרית, בהכרח שבניכם ממזירים בינם שלכם, שהרי אינכם יכולים להיזקק לנשותיכם מחמת ריבוי הבשר. אמרו לה, קריסם שלהם של נשותינו גדולה משלנו. ענתה להם המטרונית, האם כן כל שכן שאינכם יכולים להיזקק להן מפאת רוב השומן של שניכם? איקה דאמרי אחי, אמרו לה, יש אומרים שענו לה בלשון של הפסוק בספר שופטים פרק ח' פסוק כ"א, כי חאיש גבורתו, כערך האיש וגודלו כן ערך גבורתו, כלומר שאדם גדול ובעל בשר גם איבריו גדולים, ועל כן יכולים הם להיזקק לנשותיהן. ואיקה דאמרי אחי אמרו לה, ויש אומרים שכך ענו לה, שאף על פי שקריסם רחבה יכולים להזקק לנשותיהן, לפי שהאהבה דוחקת את הבשר. שואלת הגמרא, ולמה לא להדור אלה? מדוע השיבו לאותה שרה נוכרית והכתיב נאמר בספר משלי פרק חווה פסוק ד', אל תען כסיל כי יבלתו, אל תשיב לכסיל כאשר מדבר יבלת, פן תשווה לו בעיני השומעים. ואם כן לא היה להם להשיב לאותה מטרונית שדיברה דברי הבל ורעות רוח, משיבה הגמרא שענו לה כדי שלא יטעו השומעים ויחשבו שיש ממש בדבריה ויבואו להוציא לעז על בניהם שהם ממזירים. מביאה הגמרא ממרה נוספת באותו עניין, אמר רבי יוחנן, איברי שיעור מידת הכיבורת של הזרוע או הירך שהוא עגול, ששם בודקים את האדם שהוא שמן ועב, אז שיעור מידת הקיבורת דרבי ישמעאל ברבי יוסי, כחיימת בת 9 קבין, כנוד של אור המחזיק בתוכו 9 קבין, אמר רב פאפה, אברי דה. רבי יוחנן, שיעור מידת הקיבורת של רבי יוחנן, כחיימת בת 5 קבין, כנוד של אור המחזיק בתוכו 5 קבין, ואמרי לה ויש אומרים ששיעורה כחיימת בת 3 קבין, ומסיימת הגמרא ששיעור מידת הקיבורת דרב פאפה גופי, של רב פאפה עצמו, כי דקורי דארפניה, כגודל מידת הסל שעושים אנשי ארפניה, שמחזיק בתוכו שיעור נפח של 6 קבין. לאחר שהזכירה הגמרא שרבי יוחנן היה משונה בגופו משאר בני אדם, מביאה הגמרא שהיה משונה ומיוחד גם ביופיו. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אמר רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, אני השתייר עם משפירי ירושלים, אני לבדי נותרתי עם אנשי ירושלים היפים. רבי יוחנן חי שנים רבות לאחר החורבן, ובוודאי אין כוונתו לומר שהיה דר בירושלים בזמן הבית, אלא שהוא היחיד שנשאר ממשפחתו שהייתה גרה בירושלים לפני החורבן, אומר תוספות. מוסיפה הגמרא בעניין יופיו של רבי יוחנן. איימן דבאים יחזיש שופרי דרבי יוחנן, מי שרוצה לראות מעין יופיו וזוהר אור פניו של רבי יוחנן, נייטי קסה דקספה מבי סילקי, יביא כוס של כסף שעתה יצא מבית האומן וידיים צהובה מלהב האש, ונמליה פרצידיה דרומנה סומקה, וימלנה בגרעינים של רימון אדום, ונהדר לכלילה דברדה סומקה לפומי, ויקיף את שפת הכוס בקטר וזר של ורדים אדומים, ונוטווי בין שימשה לטולה, ויעמיד את הכוס במקום שהוא בין שמש לצל. אומר הבן יהוידע, בתוך הצל ניתן לראות את זערורי האור, מה שאין כן במקום שהשמש זורחת לא נראה האור, ועל כן אמרו שיניחנו בן חמה לצל כדי שיראה את זערורי האור. והוא זערורי, אותם ניצוצות ואור הזוהרים על פני הארץ סביב, ומעין שופרה דרבי יוחנן, מעין זוהר אור פניו של רבי יוחנן. וכך גם נאמר במסכת ברכות בדף ה' עמוד ב', שבשעה שרבי יוחנן עלה לבקר את רבי אלעזר, ראה שהוא שוכב בבית אפל, וגילה רבי יוחנן את זרועו, וכל הבית העיר מחמת בשרו שהיה מבהיק ביותר. שואלת הגמרא, איני וכי כך הוא שרבי יוחנן מיוחד ביופיו ובזוהר פניו, ואמר מר, שופרי יופיו דרב כהנא מעין שופרי דרבי אבאו, מעין יופיו של רבי אבאו, ושופרי דרבי אבאו, מעין שופרי דיעקב אבינו, ושופרי דיעקב אבינו, מעין שופרי דאדם הראשון, ואילו רבי יוחנן לא ככה שיב לי. ואילו את רבי יוחנן הוא לא יחשיב ביניהם, הרי שלא יחשיבו התנה בין האנשים שהצטיינו ביופיים. תרץ את הגמרא שאכן גם רבי יוחנן היה מיוחד ביופיו יותר משאר בני אדם. אלא דשייני רבי יוחנן, שונה רבי יוחנן, דדרת פנים לא אהב ילי. לא היה לו זקן והתנה לא מנה, אלא את האנשים שמלבד שהיו מיוחדים ביופיים, הייתה להם גם הדרת פנים. רבי יוחנן ואזיל ויאתי והשער התבילה, היה דרכו ללכת לישב בפתח בית התבילה, וביאר ואמר סיבת ישיבתו שם, דקיסל כאן כדי שכשיעלו בנות ישראל מתבילת מצווה, לפגעו בי, יפגשו בי, כי איך דלאב ולאו, בני שפירי קוותי וגמירי אורייתא קוותי, שבזכות שיראוני, יהיו להם בנים נעים כמותי ולומדי תורה כמותי. אמרו לרבנן, אמרו לו החכמים לרבי יוחנן, וכי לא מסתפי מר מעין הבישה, וכי אינך מפחד, שבשעה שהן מביטות ומתבוננות ביופייך, יכולות הן להזיקך בקינתן וצרות עיניהן? אמר לו, ישיב רבי יוחנן על המזרע די יוסף כעתינה, די לא שלת בעין הבישה, אני בא מזרעו של יוסף הצדיק, שהעין הרע אינה שולטת בו ואינה מזיקתו, ומוכיח רבי יוחנן כדבריו שאין עין הרע שולטת ביוסף, דכתיב נאמר בברכת יעקב ליוסף לפני פטירתו, בספר בראשית פרק ממתת, פסוק חב ב', בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, ואמר רבי אבאו, אל תקריא, אל תקרא את הפסוק המסור את הקריאה שלפנינו עלי עין, אלא תדרוש את הפסוק כאילו כתוב בו עולי עין. ורבינו חנן אל גרס עלי עין, בחיריק תחת הלמד, ופירושו שכביכול אומרים לעין הרע, בואי ועלי למקום אחר ואל תזיקי. ראיה נוספת, רבי יוסי בר חנינא אמר, מאחה יש ללמוד זאת שיעקב אבינו בירך את מנשה ואפרים בני יוסף והדגו לרוב בקרב הארץ, דהיינו שיפרו וירבו בארץ כדגים הפרים והערבים במים, ויש לדרוש שמה הדגים שבים המים מכסים אותם, ועל ידי זה אין העין שולטת בהם, אף זרו של יוסף אין העין הרעה שולטת בהם. יום אחד אבי כסחי רבי יוחנן בירדן, היום אחד היה רבי יוחנן רוחץ בירדן וחזי ריש לקיש, ראה אותו ריש לקיש שהיה ליסטים באותו זמן, ושבר לירדן הבטרי וקפץ ונכנס אף הוא לירדן כדי לפוקשו. כשראה רבי יוחנן את כוחו של ריש לקיש אמר לי, חי לך לאורייתא, כוחך גדול וראוי לסבול את עול התורה. והמרשה ביאר שרבי יוחנן אמר לריש לקיש שעל ידי שיעסוק בתורה ישבור את כוחו וחילו של היצר הרע. והוא שאמר לו, חי לך, החיל והכוח של היצר הרע שלך, לאורייתא על ידי כוח התורה תוכל לגבור עליו ולשוברו. ככתוב בקידושין דף למד, עם אבן ונימוח ועם ברזל ומתפוצץ. השיב ריש לקיש ואמר לו לרבי יוחנן, שופרך לנשי, יופייך ראוי לנשים. אמר לרבי יוחנן, יהדרת בך, אם תניח מללסתם את הבריות ותקבל על עצמך את עול התורה, יאבין עליך אחותי דשפירה מיני, יסיר לך את אחותי שיפה ממני. קביל עלי קיבל ריש לקיש על עצמו עול תורה, באי למהדר להטוי אימני ולא מציא הדר. רצה ריש לקיש לקפוץ בחזרה לשפת הירדן להביא את בגדה ולא היה בכוחו. שמשעה שקיבל על עצמו עול תורה מיד נחלש כוחו ולא יכול היה לקפוץ כבתחילה כדי להביא את בגדיו. כמו שדרשו בגמרא בסנהדרין דף חבב, נאמר בפסוק אפלי היצא הגדיל תושייה, אמר רבי חנן, למה נקרא שמה של התורה תושייה? מפני שהיא מתשת כוחו של אדם. ואומר התורת חיים שמוכח כאן מרש"י שאין כוונת הגמרא שעמל והגיעת התורה הם שמחלישים כוחו של האדם, אלא שכך היא דרכה של תורה, שכל הלומד בה מתשת כוחו. על כן מיד כשמקבל על עצמו עול תורה, כבר היא מתשת כוחו אפילו שעדיין לא למד בה, כמעשה של ריש לקיש בסוגייתנו. בתוספות בדיבור המתחיל אי מוכיחים מלשונו של רבי יוחנן איאד רדבך, שמתחילה ריש לקיש עסק וידע הרבה תורה, אלא שפרק מעליו עול תורה ונעשה עם הארץ ועסק בליסטות. ולזה אמר לו רבי יוחנן שיחזור למה שהיה בתחילה שעסק בתורה. אבל מרש"י לקמן לא משמע כך. ממשיכה הגמרא ואומרת אקרי ואתני למדור רבי יוחנן לריש לקיש תורה ומשנה ושב יגר ורבה עד שנעשה גדול בתורה. ומן הראוי לצטט את המובא בפרקי דרבי אליעזר פרק מ"ג, בן עזאי אומר תדע לך כוח התשובה בו הוא רואה מרבי שמעון בן לקיש היה הוא שני רעב בערים גוזלים וחומסים כל אשר יעבור עליהם בדרך. מה עשה רבי שמעון? הניח לשני רעף שודדים בערים ושב ללוקי אבותיו בכל ליבו בצום ובתפילה, והיה משכים במעריב בבית הכנסת לפני הקדוש ברוך הוא, והיה עוסק בתורה כל ימיו. וביום שמת מתו שני רעף השודדים בערים ונתנו לרבי שמעון באוצר החיים ולשני רעף בשאול התחתונה. ואמרו שני רעף לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון כל העולמים, יש לפניך מסו פנים? זה היה אימנו שודד בערים והוא באוצר החיים ואנו בשאול תחתית. אמר להם, זה עשה תשובה בחייו ואתם לא עשיתם תשובה. מספרת הגמרא יום אחד אב מפלגי בי מדרשה, יום אחד נחלקו החכמים בבית המדרש בעניין זה, הסייף והסכין והפיגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר, ממתי מקבלים תומה, ממתי הם ראויים לקבל תומה, משעת גמר מלאכתם, משעה שגומרים עשייתם, משעה שנגמרה העשייה שלהם, וממתי גמר מלאכתם, רבי יוחנן אמר מי שיצרפם בכבשן, מאז שהוא מחזקם על ידי ליבונם בכבשן של האש בסוף יצירתם שזהו גמר מלאכתם לעניין קבלת תומה, ריש לקיש אמר מי שצחצחן במים, מאז שהוא נותנם במים לאחר שהוא מלבנם בכבשן האש. ורש"י במסכת שבת בדף ממלא עמוד ב' כתב שכשכלי המתכת חם והאדם מערה לתוכו מים קרים ומחזק על ידי כך את הכלי, וזהו גמר מלאכתם של הצורפים, שכן חום האש מרכך את הכלי וגורם לו להיות קל להישבר, ואילו המים הקרים מחזקים אותו וגורמים לו על ידי כך להתקשות. אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, ליסטה בליסטיותי ידע, ליסטים בקיאו בכלי הליסטים, והיינו מכיוון שהיית ליסטים בעבר, בקי אתה בכלי אומנותם לדעת מתי הוא גמר מלאכתם. ורבי יוחנן התכוון להודות לריש לקיש שהוא אכן יותר בקי ממנו, אומר רבינו חננאל. אמר לי, ענה לו ריש לקיש לרבי יוחנן, ומה יהנת לי? אתם רבי קראו לי, אחר רבי קראו לי, מה הועלת לי בזה שגרמת שאקבל על עצמי עול תורה? הרי גם שם בין הליסטים היו מכנים אותי רבי, שכן הייתי ראש עליהם. והתוספות והרטב"א פירשו שריש לקיש התכוון שקראו לו רבי לפני שהיה ליסטים, שאז היה תלמיד חכם ואחר כך פרק עול ושכח תלמודו. אמר לי, ענה לו רבי יוחנן, אהני לך דה קרבינך תחת כנפי השכינה, הועלתי לך במה שקירבתיך תחת כנפי השכינה. ובחידושי אגדות למהר"ל ביאר את דברי ריש לקיש, מה האנת לי? מלשון הנאה ולא מלשון תועלת, וכוונתו הייתה שמכיוון שמצוות לב ליהנות ניתנו, אלא להיות עול על צווארו של האדם, לכן אין לו להחזיק טובה לרבי יוחנן על כך. ותשובת רבי יוחנן הייתה שזה שייך רק אם היה מזכה אותו במצווה אחת או שתיים, אבל במה שקרבו תחת כנפי השכינה, הרי הוא נעשה בזה בריאה אחרת, ובוודאי נחשב שגרם לו ענה, ויש לו להחזיק טובה על כך. חלש דעתי דרבי יוחנן, חלשה דעתו של רבי יוחנן מדברי ריש לקיש, חלש ריש לקיש, חלה ריש לקיש, עתה אחתי קבחיה, באה אחותו של רבי יוחנן, שהייתה אשתו של ריש לקיש, כמסופר לעיל, ובכתה לפניו, אמרה לי, אמרה לו אחותו, עשה בשביל בניי, בקש רחמים על ריש לקיש, בעלי, בשביל שבניי לא יהיו יתומים. והמהר"ל ביאר בפשטות שאחותו של רבי יוחנן ביקשה ממנו שימחול לבעלה ריש לקיש. אמר לה, ענה לה רבי יוחנן, בלשון הכתוב בספר ירמיה פרק ממתת פסוק י' א', עזבה יתומך אני אחיה, היינו אני אדאג לפרנסתם לכשיתייתמו. שוב אמרה לו, עשה בשביל אלמנותי והתפלל לריש לקיש בכדי שלא יתלמן. אמר לה כלשון המשך הפסוק שם, ואלמנותיך עליי תבטחו, היינו בתחי ושמחי עליי שאפרנסך לך שתתלמני. ובחידושי אגדות למהר"ל בירר, איך ייתכן לומר שרבי יוחנן היה כל כך אכזרי מלמחול, והרי כבר נאמר במסכת בבא קמא בדף צד ב' שלא יהיה המוחל אכזרי מלמחול, ובייר המהר"ל שאומנם מעולם לא הגיע אחותו לבכות לפניו, שכן ודאי הוא הדבר שלא היה ידוע שרבי יוחנן העניש את ריש לקיש, ודברי הגמרא הם כמליצה להראות עד כמה הייתה גדולה הקפדתו של רבי יוחנן על ריש לקיש. מספרת הגמרא, נחנף שדר רבי שמעון בן לקיש, לבסוף נפטר רבי שמעון בן לקיש, ואבק המצטער רבי יוחנן בת ריטובה, והיה רבי יוחנן מצטער אחריו הרבה על שגרם למותו, שכן לא מצא תלמיד ותיק וחכם כמוהו. אמרו רבנן, אמרו החכמים, מן לייזי ליטווה לדעתי, מי ילך ללמוד לפני רבי יוחנן בכדי להשלים את מקומו של ריש לקיש וליישב בכך את דעתו? נייזיל רבי אלעזר בן פדת דמחד דין שמעית את זה, ילך רבי אלעזר בן פדת, שכן חריפו ומחודדות שמועותיו. אז אליאטיף קמי הלך רבי אלעזר בן פדת וישב לפני רבי יוחנן. כל מילתא דעה ואמר רבי יוחנן, אמר לי תניא דמסייע לך. כל דבר שהיה אומר רבי יוחנן, היה אומר לו רבי אלעזר בן פדת, ישנה ברייתא שמסייעת לדבריך. אמר רבי יוחנן, את כבר לקישה, וכי אתה דומה לרבי שמעון בן לקיש, בר לקישה, כי אבי אמין המילתא. אבי מקשי לי 24 קושייתא ומפרקין עלי ב-24 פירוקי, וממילא רב חשמעתא. הרי רבי שמעון בן לקיש, כשהייתי אומר דבר, היה הוא מקשה עלי 24 קושיות, והיה מתרץ עליהם 24 תירוצים, וממילא נתרווחה ונתבררה השמועה. והחידה במרית העין כתב, שמה שריש לקיש היה נוהג להקשות על דבריו של רבי יוחנן 24 קושיות, זה על פי הכתוב בכתבי הארי, על הארי זל שהיה מקשה בכוח, בהלכה כדי לשבר בזה את הסטרא אחרא, ורבי יוחנן ענה על כך 24 תירוצים, בכדי לקשט את הקלה, אותיות הלכה ב-24 קישוטים, בכדי להמשיך אורות מ-24 סוגי הצירופים של שם הוויה לשכינה הקדושה. והמהרש"א פירש שכבדל את הקושיות וכבדל את התירוצים עם גוף הממרה, עולים ממתת כנגד ממתת פנים שבתורה. ומוסיף רבי יוחנן ואומר לרב לזר בן פדת, ואת אמר תניה ומסייע לך? ואילו אתה אומר לי על כל דבר ישנה ברייתא מסייעת לדבריך, אתו לידן עד שפיר כאמינה, וכי אינני יודע שטוב אמרתי? אבי כאזיל וקרמנה היה רבי יוחנן הולך וקורע את בגדיו. והמהרש"א כתב שמה שקרה כעת את בגדיו, זה מדין חיוב קריאה של תלמיד לרב, כיוון שכעת התברר לו לרבי יוחנן, שעל ידי קושיות ריש לקיש התלבנו הדברים, ונחשב כאילו למד ממנו תורה. וקבחי ואמר, ורבי יוחנן בכה ואמר, איכה את בר לקישה, איכה את בר לקישה, איכן אתה, היה אתה בן לקיש, היה אתה בן לקיש. ואבי קצב החדשף דעתי מיני, והיה הולך וצועק עד שיצא דעתו ממנו והשתתה, באו רבנן רחמי עלי ונח נפשי, ביקשו החכמים רחמים עליו, הסתלקה נפשו ומת. חוזרת הגמרא לספר על רב לזר ברב שמעון, לאחר שהיה תופס גנבים ממציאם למלכות ונענשו על ידו. ואפילו אחי, אף על פי שאמר רבי לזר לאל בדפי ג' עמוד ב', סיסו בני מאי סיסו, ומה ספיקות שלכם כך ודאות שלכם, על אחת כמה וכמה, אחר שנתברר הדבר שאין תקלה באה על ידו, גם במעשה עם הכובס יפה עשה, בכל זאת לא שמח רבי אלעזר ברבי שמעון הדעתי, לא שמחה דעתו על כך שמה פגע בכל זאת באחד מן הצדיקים והזכאים, ועל כן קבל עלי איסורי, קיבל על עצמו איסורי, מספר את הגמרא על איסורה וחוליו של רבי אלעזר ברבי שמעון, באורתה, אבו מייחלי שיטי נמתי, בלילה היו מקפלים ומצעים תחתיו 60 לבדים בכדי שיספגו את הדם, ואף על פי כן לצפרה, נגדי מטוטי שיטי משחלי דמה וקיבה, לבוקר היו נמשכים ויוצאים ממתחת משכבו, 60 קערות מלאות דם וקיב ושזבו מבצעיו, למחר אבדלי דביטו שיטין מיני לפדה ואחי לאוברי. ובכל יום ויום שלמחרתו הייתה עושה לו אשתו 60 מיני לפדה, מאכלים שעושים מתהנים, והיה אוכל אותם ומבריא מהם. ולא אבד שפקה לדביטו למי פק למי מדרשה, כי איך ידי לא לדחיקו רבנן, ולא הייתה מניחה לו אשתו לצאת מביתו לבית המדרש, בכדי שלא ידחיקו אותו חכמים, שכן היה חלש מחמת האיסורים. באורתה אמר לו בערב, הוא היה אומר לאיסוריו, אחי וראי בואו, ואילו בצפרה למחרת בבוקר אמר לו זילו, לכו מפני שחשש מביטול תורה שלא יבטלו מלימודו, שכן היה עוסק תמיד בלימודו בביתו. ובחידושי הגדות למהרש"א בייר שהטעם שקרא לאיסוריו אחי וראי מפני שקיבלם עליו מאהבה, ולכן גם היה אומר להם בכל בוקר שהסתלקו ממנו מפני שהם יכלו למנוע ממנו מלעסוק בתורה. שכן כתוב במסכת ברכות בדף ה' עמוד א', איזו איסורים של אהבה כל שאין בהם ביטול תורה. ואף על פי שמצוות תלמוד תורה היא גם בלילה, כתב בספר רוב דגן, שמכיוון שהוכח לקבל עליו איסורים, העדיף שיבואו עליו בלילה, שאז יש פחות ביטול תורה, כיוון שבדרך כלל לימוד התורה שביום הוא מרובה מלימוד התורה של הלילה, ובפרט בימות החמה. יום אחד, מספרת הגמרא, שמע דביטו, יום אחד שמע אשתו, כשהוא אומר כך לאיסורים שיבואו עליו, אמרה לי, עד כמתי לאו אילייכו, נמצא שאתה עצמך מביאם עליך. הרי קילית את כל ממון של בית אבא שלי שיש לי בידי על ידי ההוצאות היתירות למאכלים הנצרכים לרפואתך וכן על ידי הבגדים והלבדים שמציעים תחתיך בכל לילה. היא מרדה ואז לה לבי נשה, מרדה בו והלכה לבית אביה. סליקו ואתו אנח שיטין ספונאי, עלו ובאו אליו אותם 60 ספנים והם יורדי הים באוניות. היילו לי שיטין עבדי כנקית אי שיטין ארנקה, והביאו לו 60 עבדים האוחזים בידם 60 ארנקים ממעות כדי ליתן לו. ועבדל אישית מילי לפדה ואכילו, והם הכינו לו 60 מיני לפדה מאכלי תהנים באכלם. יום אחד אמרה לה לברת, יום אחד אמרה אשתו שהייתה בבית אביה לביתה, זילי בקי באבוך, מהי כאבידה עידנה, לך ותבדקי אצל אביך מה הוא עושה כעת, עתיה באה אצלו. אמר לה רבי אלעזר לביתו, זילי, לכי ואמרי לאמך, שלנו גדול משלהם, האושר שיש לי גדול משל בית אביה. ובמעייני החוכמה ביאר שכוונתו הייתה לומר שהממון של בית אביה ייתכן שיחלה, אבל הממון שבה מחמת התורה גדול הוא ממנו, שכן לעולם לא יחלה. שהרי ממרחק תביא לחמה, כאמור בספר משלי, היינו שאפילו אם לומד התורה לא ימצא את לחמו במקום שהוא שם. וכגון רבי אלעזר שלקחה אשתו, אימה את ממונה ומרדה והלכה לבינה שאף על פי כן התורה ממרחק תביא את לחמה לעוסק בה. קרי ענף שיקרא רבי אלעזר על עצמו את הכתוב בספר משלי, פרק למד א' פסוק י' ד', הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה, שהתורה הייתה עבורו כאוניית מסחר המביאה ממרחק את לחמה. וברשי כתב שעל התורה נאמר, ובספר רוב דגן ביאר שנראה שהטעם שרשי הוא צריך לפרש כך הוא, מפני שפשוטו של הכתוב הוא, על אשת חיל המוזכרת בראש העניין, ואילו משמעות הגמרא שרבי אלעזר ברבי שמעון קרא את הפסוק על עצמו ודרשו על התלמיד חכם, שאף שכל הפרק נאמר על אשת חיל ובלשון נקבה, ולכן ביאר רשי שדרש זאת על התורה שכן נפי בלשון נקבה. מספרת הגמרא על שובו לבית המדרש, אכל רבי אלעזר ושתי וברי ושתה בהתחזק ועברי, נפק לבי מדרש היצא רבי אלעזר באותו יום לבית המדרש שכן לא עקבתו אשתו מפני שלא הייתה בביתו, הייתו לקמי שיטין מני דמה והביאו לפניו אנשים 60 מרות של דם בכדי לשואלו אם מרות תיאורים הם או לא, שכן אומרת הגמרא במסכת נידה בדף יוטט עמוד א' שיש רק 5 צבעים של דם שהם טמאים וכל השאר הם תיאורים, ובזמן הזה אומר השולחן ערוך ביורה דעה סימן קוף פי חד סעיף א', אין לנו בקיאים בכך ומתמים כל הנוטלה הדמומית. ורב לזר תיאר את כולם, אבי קמרן אני רבנן ואמרי, היו החכמים מדברים בגנותו ואומרים, סל כדאי תאכלת ואוחת ספק, הכי יעלה על דעתך שכולם תיאורים בוודאי ואין בהם אחד שהוא ספק ויש לו עושרה משום כך, אמר לו, השיב להם רבי אלעזר, אם האמת כמותי הוא, יהיו כולם כל הולדות הנולדים מנשים אילו זכרים, ואם לאו תהיה נקבה אחת ביניהם, שאחת מהם תלת בת. ומבאר המערשה שתם שרבי אלעזר ברב שמעון נתן סימן זה דווקא, שכן אם האמת היא כפי דבריו, ילדו כולם סחרים שלא שייך בהם תומת נידה, ואם לאו תלד לפחות אחת מהם נקבה. וכך היה, שהיו כולם סחרים בעסיק אלו, וקראו להם רבי אלעזר על שמי, על שמו. והמהר"ל פירש על ידי שתיאר את הנשים הללו וילדו סחרים, התגדל שמו של רבי אלעזר בעולם, וזאת הכוונה, בעסיק אלו רבי אלעזר על שמי. היינו, שעל ידי שתיארם, נתגדל שמו של רבי אלעזר. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף פי ג' במסכת בבא מציעא עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה עוד אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דורש איסי בן יהודה מהפסוק אין רואה? שאלה שנייה, לרבי יהודה מדוע שומר חינם פטור כשנתקל ושומר שכר חייו? שאלה שלישית, מיניים שחייב אדם לנהוג לפנים משורת הדין? והשאלה הרביעית, באיזה אופן אמרה המשנה שאינו רשאי לחוף את הפועלים, להשכים ולהעריב? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, באיזה אופן אמר יש לקיש את זמני כניסת הפועל ויציאתו? והשאלה האחרונה, דף פי ג' במה נמשלו הרשעים לחיות? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום החזרה עוד אותו שלומדו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף פי ג' במסכת בבא מציע. וכרגלנו אותו בסייעת הדשמי הגדולה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותה. שתי משניות בכל יום ואוחזים לנו במסכת סוטה, פרק ה', ונלמד את משניות ד' וה'. יהיה תלמודנו במשנה גם הוא לעילוי נשמה, עילוי נשמותיהם של חיילי ישראל שצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד שבשמיים. מסכת סוטה פרק ה' משנה ד'. בו ביום שמינו את רב לזר בן עזריה לנשיא, דרש רבי עקיבא פסוק זה בשירת הים הזה, שיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו למור, שאין תלמוד לומר שלכרואה לא היה כתוב צריך לומר למור, שהרי משמעות המילה היא למור לאחרים, והרי שירת הים לא נאמרה באופן זה. ומה תלמוד לומר, מה הבא הכתוב ללמדנו ואומרו למור? הכתוב מלמד שמשה אמר את השירה כולה לבדו, אלא שהיו ישראל עונים אחריו של משה על כל דבר ודבר, על כל חלק וחלק מן השירה היו ישראל חוזרים ועונים השירה להשם, כקוראים את ההלל עם שליח ציבור המוציאה מדי חובתם שהשומעים עונים אחריו על כל דבר ודבר, ראשי פרקים בלבד. לכך נאמר למור, ללמד שהיו ישראל עונים השירה להשם על כל דבר ודבר. רבי נחמיה אומר, ישראל ענו את השירה כולה אחרי משה כקורין את שמה בבית הכנסת עם שליח הציבור, שהוא פותח תחילה והציבור עונים אחרה וקורים כולם יחד הכל, ולא כקורים את ההלל. מסכת סוטה פרק ה' משנה החותמת את הפרק. בו ביום שנתמנה רב לזר בן עזריה לנשיא, דרש רבי יהושע בן אורקנוס כך, לא עבד איוב את הקדוש ברוך הוא אלא מאהבה, מאהבת המקום שנאמר בספר איוב, איוב אומר, הן יקטלין לא היחל, אמשיך לצפות לו, ועדיין בפסוק זה לבדו הדבר שקול מוטל בספק ללא הכרעה, שכן באמת בפסוק כתוב, לא היחל עם א', למד א', אלא שפעמים המילה לא נדרשת כמו לא בו, לפיכך יש להסתפק עם השמעו של הכתוב בדרך חיוב, לא אני מצפה, שעבד את הקדוש ברוך הוא מאהבה, או בדרך שלילה, איני מצפה שעבד את הקדוש ברוך הוא מאירה. תלמוד לומר בפסוק אחר שם נאמר, שאיוב אומר, הדגבה לא אסיר תומתי, תמימותי ממני. מלמד שמאהבה שאהב את המקום עשה איוב, ושומע את הדברים אמר רבי יהושע בן חנניה, מי יגלה אפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי, הלוואי שהיית קם לתחייה, שהיית דורש כל ימיך שלא עבד איוב את המקום, אלא מאירה, מחמת יראת העונש שלא תבוא עליו פורענות, שנאמר שם בספר איוב, שהקדוש ברוך הוא מעיד על איוב, אשתם בישר ירא אלוקים בשר מרע, הרי שאיוב היה ירא אלוקים ולא אוהב אלוקים. ועל יהושע בן אורקנוס, תלמיד תלמידך, לימד מן הכתוב, שמאהבה עשה איוב. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולת, שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי פעמיים, כתוב י' ג' בייר תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולת, תלמוד תורתנו, בדף היומי עלו דף פי ג' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור המעליה בכל מילה דמיתה מחר. יום רביעי, פסח שני, י' באייר תשפ"ד, ונלמד דף דף במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמי. לי קוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. בקיץ מלא בריאות גופה ונאור המעליה בכל מילה דמיתה, מלאים מלאים. בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיתה, מי נותן לתורה, ממקור הברכה. אלכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.